ערב טוב, פרק י"ח בפסוק ט"ז: ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. כן, נראה המחזה, לפי מה שלמדנו, מדובר במראה הנבואה. ויקומו משם האנשים, כלומר מתוך, מה זה משם? מן המצב הזה שבו נודע לאברהם על הולדת יצחק, על זה שנשמתו של יצחק מתחילה להשתלשל עד כדי להצחיק את שרה ולרדת לעולם, מתוך המצב הזה משקיפים על פני סדום. אומרים חז"ל, כל השקפה לרעה. כל מקום שבו נאמר שהקדוש ברוך הוא משקיף, זה על מנת להרע, חוץ ממקום אחד בפרשת כי תבוא: השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. אבל כל שאר המקומות השקפה היא לרעה: וישקיפו על פני סדום, על מנת להשמידה. ואברהם הולך עמם לשלחם. מהו הקשר הענייני בין הולדת יצחק לבין ההשקפה על סדום? למדנו כבר בפעם שעברה שבעצם זה אותו דבר. להוליד את יצחק זה להשקיף על סדום. כי עד ימיו של יצחק, הצדיק שהיה בעולם היה צדיק של מידת החסד, אברהם. כלומר, מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא. הבורא הוא בהגדרה מי שנותן מציאות. בלידת יצחק מופיע סוג חדש של צדיק, צדיק של מידת הדין, שמכיר את הבורא בתור מי שאני חייב לתת לו דין וחשבון. עליי להצדיק את קיומי לפניו. זה עניינו של יצחק. אם כן, לפי יצחק יש מקום למשפט, לדין, לאנישה של מי שאיננו מצדיק את קיומו, של מי שמרשיע. לכן, ויקומו משם, מאותו מעמד שבו נשמת יצחק יורדת לעולם, מתוך כך משקיפים על פני סדום, ובכך מחדשים הנהגה אלוהית חדשה שאברהם עד עתה לא נהג לפיה. כן? אברהם הוא המלמד אותנו את מידת הוויתור, החסד, החמלה. והשם אמר, כל מקום שכתוב והשם, אומרים חז"ל, הוא ובית דינו, מידת הדין. והשם זה מידת הדין. השם מידת הרחמים, והשם מידת הדין. הוא ובית דינו. אמר, מה זה והשם אמר? צריך להגיד ויאמר השם. אלא כל מקום שהנושא קודם לנשוא בעברית מקראית, מה זה? עבר מוקדם, כן? פס פרפקט בלעז. זאת אומרת, עוד בטרם שלח הקדוש ברוך הוא את המלאכים, השם אמר לעצמו כביכול: המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו, מה זה ידעתיו? אני אוהב אותו, כן? כמו והאדם ידע, לשון חיבה, אומר רש"י. ידעתיו, לשון חיבה. למען אשר יצווה את בניו, למען אשר יצווה את בניו, ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה, ובכל זאת לעשות משפט. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. זאת אומרת, פה זה פסוק מרכזי ביותר שמבאר לנו מהו היעד המוסרי של משפחת אברהם. היעד הוא איחוד המידות. בעוד שכל תורת מוסר שבעולם לקחה לעצמה ערך אחד מבין הערכים והעמידה אותו בראש הסולם של כל הערכים כולם. למשל, אני אקח כאן דוגמאות מפורסמות יותר, הנצרות העמידה את האהבה בתור המידה הבלעדית, האסלאם את מידת הדין, הבודהיזם את הדעת, המרקסיזם את הכלכלה. כל אחד לקח לעצמו ערך אחד מבין הערכים ולקח אותו בתור התמצית של העבודה המוסרית של האדם. ואילו תורת משה, או יותר נכון תורת אברהם, היא לאחד את המידות, שיהיה גם צדקה וגם משפט, שבמקום שבו יש צדקה שם יש משפט, ובמקום של משפט יש צדקה, בתור שני ענפים של הופעת הצדק. כלומר, אין הצדק מתמצא בצדקה או במשפט בלבד. זה בין עבודה מאוד מיוחדת, ואי אפשר לעשות את זה בדור אחד. מוכרח להיות צדיק שעובד על הצדקה וצדיק שעובד על המשפט. וכאן הגיע הזמן ללמד לאברהם כיצד, כלומר אותו צדיק של הצדקה, כיצד הקדוש ברוך הוא עומד לעשות משפט באנשי סדום. עבודה מיוחדת. כן. הצדקה והמשפט זה כולל הכל. כי הצדקה זה נתינה ללא דין וחשבון, והמשפט זה דרישת החשבון. אז כל הערכים כולם נכללים בין שני אלה. כלומר, הצדקה אין לה גבול, המשפט הוא כולו גבול. אז בין האינסוף לבין האפס, יש לך כל המספרים. ואז יש ביאור של הדבר הזה. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עשו, קלה. ואם לא, אדע. מה כזה שהוא אומר לאברהם, תראה, זה לא יכול להימשך ככה. מוכרח להיות גבול למה שקורה בסדום. אם הם עשו כצעקתה הבאה אליי, קלה, נגמר. ואם לא, אם עוד לא גדשה שעתם עד כדי כך, אדע, כלומר, יהיה עונש אחר, יהיה איזשהו משפט, אבל לא מוחלט. מה זאת אומרת, ארדנה? מה, הקדוש ברוך הוא יורד? כל פעם שקדוש ברוך הוא, שנאמר שקדוש ברוך הוא יורד, פירוש הדבר שהוא מתגלה. כלומר, יש התגלות מיוחדת בדור הזה, שזוכה לה האנושות דרך מעשה סדום ועמורה. זאת אומרת, זאת ההתגלות השלישית. היה המבול, מגדל בבל וסדום ועמורה. אלה הם שלוש נפילות של האנושות. האחת בשפיכות דמים, השנייה בעבודה זרה, והשלישית עכשיו בגילוי עריות. אבל שלושת הנפילות האלה באו על רקע של ניסיון גדול של האנושות להגיע לשלמות. וכל פעם הניסיון הזה זיקה את האנושות בהופעה האלוהית. וההופעה האלוהית באה לשפוט את הנעשה. זה כמו שאדם, נגיד, מתפלל, עומד בתפילה, אז הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה יכול לעלות במחיר כבד. להתפלל זה מלשון פלילים, לעמוד בדין. לכן התפילה היא תפילה עמידה. מתי אדם נתבע לעמוד? כשהוא עומד בפני בית דין. אז אם האדם רוצה להתפלל, כלומר להעמיד את עצמו למשפט, עליו לעמוד. כן. בדיוק, וירד השם בענן, זה התגלו. מה? לא אמרתי נפילה, אמרתי ירידה. ירידה. השם יורד למעלנו. נפילה של האנושות. ודאי. עצם זה שיש צורך בהתגלות זה סיבה לנפילה. כן, ודאי. כי אם אני יודע מי אני לא צריך שיסבירו לי מי אני. אבל זה שיש נפילה מסוימת, זה מצריך את ההתגלות. למשל, מעמד הר סיני הוא תולדה של הנפילה של בני ישראל. זאת אומרת, מכיוון ש... מה? התכוננו, בגלל שנפלו. זאת אומרת, מכיוון שאין אנחנו יודעים מי אנחנו, יש צורך בהתגלות בהר סיני.
זה גם נפילה אחר כך, לא?
מה?
זה נקודה פתיר, אין אין הרצת הרלב.
נכון, בסדר, זה נושא העלייה והנפילה בתורה, זה ארוך, כן? אני רק אומר פה, הספר בראשית מספר לנו על שלוש מהדורות של נפילה והתגלות בעקבות הנפילה. ופה זאת השלישית, ואולי החמורה בכולם, סדום ועמורה. החמורה בכולם, אנחנו עוד נראה למה, אבל מצד שני, היא הנפילה בעלת המטען הרוחני הגדול ביותר שיכול להיות, ונעמוד על זה בהמשך. אבל קודם כל יש פה החלטה של קדוש ברוך הוא, ארדה, נע. אני בא לבדוק מה קורה. איך הדבר הזה יופיע במראה הנבואה? הרי אברהם נמצא עכשיו בתוך מראה הנבואה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יורד. בדמות מה? שני המלאכים שיורדים סדומה. בסדר? כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לו בסרט כזה. בוא תראה מה קורה לאנשים שיורדים לסדום. בוא תראה מה שהולך שם. ותראה אם זה מצדיק את השמדתה של סדום או לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא לדרוש מאברהם הסכמה לנעשה. כן? הקדוש ברוך הוא יכול לפעול לבד, והוא מעוניין לשתף את אברהם בהבנת הנהגת האנושות כולה. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו? ארדנה ואראה כצעקתה הבאה אליי עשו, קלה, ואם לא אדע. מה הייתה צעקתה של סדום אגב? זה לא לגמרי ברור. היו שם מספר חטאים, אנחנו נטפל בזה בהמשך. פסוק כ"ב, ויפנו משם האנשים וילכו סדומה. מה זה? זה קיום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ארדנה. אז אומר, ויפנו משם האנשים וילכו סדומה. זה הירידה. כן. כן. מה? השלישית. זה היישוב, זה אברהם עצמו. הייחוד. יש הרי, הוא שואל, האם יש רק שתי מידות של הקדוש ברוך הוא? ודאי. יש מידה של התפשטות אינסופית, ומידה של צמצום אינסופי. ביניהם אתה יכול להכניס כל המידות שבעולם. השלישית זה להכריע ביניהם. שתדע שזה אותו אלוה. מה? אברהם פה עוד לא יודע. אברהם בינתיים הוא כל כולו צדקה. ועכשיו הוא בא ללמוד את המשפט. אז הקדוש ברוך הוא בדינו בא לומר לאברהם, בוא אלמד אותך את המידה השנייה, את המשפט. המידה השלישית, שהיא המכריע ביניהם, זה רק בעקדה יתגלה. יש עוד זמן. מה? לא הבנתי כלום. איפה המלאך השלישי? כן, כן. המלאך השלישי בא לרפא את אברהם. לא סרה, בא להודיע על הולדת יצחק. והוא המתווכח עכשיו עם אברהם. אבל תראה מה המשך הפסוק. ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה, ואברהם עומד, עודנו עומד לפני השלישי. נכון? עודנו עומד לפני השם. זה כינויו של המלאך השלישי. ויגש אברהם, ויאמר, מה זה ויגש? מה? מלחמה. כן, ויגש אליו יהודה, זה ויכוח. ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע. מה הנחת היסוד של הטענה הזאת? יש תמיד צדיק ורשע, זה הנחת יסוד אחת. זאת אומרת, דבר שני, את מי אברהם רוצה להציל? את הצדיק או את הרשע? תחליטו, לפי הפסוק. אני לא מבין אתכם. אנחנו באים דעות קדומות או ללמוד את הפסוק? הפסוק אומר, האף תספה צדיק עם רשע. אז את מי אברהם רוצה להציל? את הצדיק. יפה. זאת אומרת שאברהם מסכים למידת הדין. אבל בדיוק על זה הוא בא להתווכח, זה לא מתאים לו. קודם כל, אברהם מבין שהוא עומד עכשיו לפי מידת הדין. אז קודם כל, אז הוא מנסה, איך לומר, לקדם את החיילים שלו על המגרש. אז קודם כל, טיעון ראשון, טיעון של מידת הדין. אתה בא בשם הדין? אז אל תערבב את כולם. זה בראשון. אף תספה, צדיק עם רשע. אם היה רק הפסוק הזה בפי אברהם, היינו עדיין חושבים שאברהם בעצם משלים מידת הדין. כי כך באמת, המשמעות של הפסוק שהוא אומר. הפסוק, אתה אומר השם, נכון? נכון. השם זה משקול את כולם. עכשיו, כאן יש קושיה של אברהם. הקושיה, פסוק כף דלת, לכאורה זה תיאולוגיה אחרת לגמרי. זה שיטת מוסר אחרת. פסוק כף דלת אומר כך. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסה למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. אז את מי אברהם רוצה להציל? את המקום כולו, זאת אומרת את הרשעים. ואברהם משתמש בצדיקים כדי להציל את הרשעים.
למה זה אומר שלא מסכים
מידת הדין? כי הוא רוצה להציל את הרשעים. מידת הדין אומרת, צדיק יחיה, רשע ימות. וכאן אברהם, וזה מה שנאמר בפסוק הקודם, פסוק אף ג', פסוק אף ד' אומר, מכיוון שיש צדיקים שמגיע להם לחיות, אני רוצה שהרשעים יחיו. אף תספה ולא תיסה למקום, למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. אז זו שיטה מוסרית אחרת לגמרי. זאת אומרת, יש פה הדרגה וההתנגדות של אברהם למידת הדין. קודם כל, מצד הדין לא צריך להשמיד את כולם. חוץ מזה, זה לא בסדר, אל תשמיד אף אחד. יש שם הצדיקים. חז"ל מכניסים בפיו של אברהם, בראשית רבה, ביטוי כזה. אמר אברהם, אם דין אתה רוצה, אין עולם. ואם עולם אתה רוצה, אין דין. הוא אומר, תחליט. עולם אתה רוצה, אין דין. דין אתה רוצה, אין עולם. אפשר לשחק. שגם יש עולם וגם אתה דן אותו. אז מה בעצם רצה אברהם? שלא יהיה דין כלל. זה נוגד את הציור האלוהי שיש לו בנפש. לא כך אני מכיר את ריבונו של עולם, בתור מי שמפרנס לכל, נותן את המציאות לכל. לא ייתכן שיחלה את מה שהוא רצה בקיום. השאלה היא, האם זה מוסרי מה שאברהם מבקש? אני אולי רוצה לתת לכם ציור שיותר קרוב אלינו, קצת מזעזע, אבל כדי להבין מה בעצם אברהם מבקש. אנשי סדום ועמורה לא היו האנשים הגרועים ביותר בעולם, לפי מה שהמדרשים מתארים, אבל גם מה שעולים מן הפסוקים, גם בבראשית וגם בספר יחזקאל וגם בספר יוב, יש לנו קצת תיאורים של מה שהלך בסדום. כל הזמן שסדום קיימת, זה לא רק שאנשי סדום ממשיכים לחיות, הם ממשיכים להרשיע ולקלקל את כל העולם כולו איתם. ובעצם תארו לעצמכם שאברהם אבינו מגיע למחנה השמדה אושוויץ, והוא שומע שעוד מעט בעלות הברית יפציצו את התנורים ואז יפסיק את ההשמדה. אבל אברהם אומר, אי אפשר, כי יהרגו כמה קציני אס-אס, זה לא פייר. אתם מבינים את הזעזוע שיש פה בתפיסה הזו? האם האמת המוסרית מסכימה עם ציור כזה?
סדום היו רוצחים?
מה?
סדום היו רוצחים?
ועוד איך שהיו רוצחים. מכיר את המושג של מיטת סדום? בגברה מסופר, היה בא אורח, אומרים לו תשכב על המיטה, אתה קצת ארוך מדי, חותכים, אתה קצת קצר מדי, מותחים. זה לא סימפטי. אחד בא ואומר, הוא חתך את האוזן של החמור שלו. לא, אין בעיה. תן לו את החמור שלך, שהוא ישמור עליו עד שתצמח האוזן בחזרה. כן? יש עוד כזה.
שופך דם, מעדן דמו ישופך.
נו.
זה נחשב, אברהם כן מבין. מי שהרג בן אדם, אז הוא צריך...
אז שהקדוש ברוך הוא לא יתערב. שבדין של מטה יעשה את זה. אבל לא מתאים למי שברא את העולם להשמיד חלק מעולמו. עכשיו, השאלה היא ככה, האם העמדה הזאת של אברהם היא העמדה של היהדות? בוודאי שלא. האם אברהם ראוי לשבח על העמדה הזאת? התשובה היא כן, כי זאת אומנם לא העמדה של היהדות, אבל זאת היא העמדה של היהודים. כלומר, זהו הטבע של העם היהודי לחפוץ בדבר הזה, לחפוץ בחסד מוחלט לכל. זה מה שנאמר באותו מקום בראשית רבה, שעל אברהם נאמר, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריאותיי ושנאת להרשיעם, על כן משכחה אלוהים למלך. כלומר, הנטייה הנפשית הזאת, התנועה יפת הנפש הזאת, שחפצה בטובת הכל, ואי הפעלת אלימות או כוח להאנשה, הנטייה הזאת היא משובחת אצל העם היהודי. זהו הגרעין של מוסריותו. לכן אין שום פלא שהיחידים בעולם שהיו מסוגלים להגשים את המוסר הנוצרי הלכה למעשה היו יהודים, כי הרי היהודים הם המציאו את זה. רק היהודים מסוגלים באמת לעמוד בתביעות של המוסר הנוצרי, להושיט את הלחי השנייה והשלישית. כן, שמעתי אתמול שצהל מסיבות הומניטריות הפסיק את ביטוק רצועת עזה. כן? אחרי ש ירו שם, פצעו, מסיבות הומניטריות. כן, מה אתה אומר? לא שומע.
מים
כן, יש יחידים. אני מדבר כחברה. כחברה שמתנהגת כך, זה רק היהודים.
מה
אין
אצלי
שמצליח להביא למעשה? אין.
זה השאלה,
היא לא פותרת את הבעיה של הודו. היא עושה לעצמה שירות טוב לנשמה שלה, שהיא מלאה חסד ורחמים, אבל היא זקוקה כמו אוויר לנשימה לסבל העולמי. מה יעשה נוצרי אם לא יהיה סבל בעולם? כלומר, מה יעשה נוצרי בלי הסבל העולמי? כלומר, במיוחד שהתפיסה הנוצרית מסרבת לתפוס אחריות על אמצעי הכלכלה והביטחון. הפוליטיקה שייכת בהגדרה לקיסר ולא לאלוהים. נכון? כך כתוב באבנגליון, לא? כך אמר מתי, שישו אמר, תנו לאלוהים את אשר לאלוהים, ולקיסר את אשר לקיסר. אז ברגע שאתה מסרב לקחת אחריות על הכוח העיקרי שמניע את גלגלי העולם, אז אתה לא פותר שום דבר. בסדר? עכשיו, על זה אומר הרב באורות, יש פה ספר אורות? או אין פה אורות? יש. באורות ישראל בעמוד קוף למד ת', זה בפרק א' של אורות ישראל, פסקה ד', עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. טוב לכל. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. ככה אנחנו. טובים. רוצים את הטוב לכל. זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. זה מה שקיבלנו מאברהם אבינו, חסד מוחלט ללא גבול לכולם. גם אברהם, כשהוא מקבל את המלאכים, נראים לפניו כערביים המשתחווים לאפר רגליהם, הוא אומר, יוקח נע מעט מים, ורחצו רגליכם, ישענו תחת העץ, ואל הבקר רץ אברהם. אין אדם שאברהם לא מרחם עליו. הרגש הטוב הזה, וגם על אנשי סדום הוא מרחם, אומר הרב, הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, ככל שזה יותר עמוק, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. לא בילדותיות. צריך חוכמה, גבורה, צריך הלכה. ההלכה היא הכלים המאפשרים להוציא אל הפועל בצורה בריאה, מפרע את ההטבה הזאת. כן. לא. אברהם אבינו יש לו תפקיד היסטורי. כלומר, אברהם אבינו אצלו, כל הדבר הזה הוא מותר. מותר לאברהם אבינו להיות שלום עכשיו. למה? כי הוא מברר את הדבר. הוא הראשון בהיסטוריה המתמודד עם השאלה. מי שזה הראשון, מותר לשאול כל השאלות. ובמיוחד שאצל אברהם זה נעשה מתוך טהרת נפש גדולה, ולכן הוא זכאי לקבל שיעור פרטי מהקדוש ברוך הוא להסביר לו את זה. אחרי שנעשה הבירור, אחרי סדום ועמורה שהושמדו, אז כבר אי אפשר לקבל את העמדה הזאת כמסקנתו של המוסר העברי. מובן? כן. כן, ככה אנחנו. ודאי. בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה השלוש סמניות טובות שיש באומה הזאת.
אבל זה מתח פנימי בתוך הפנים.
בוודאי.
כלפי חוץ טובים, אבל כלפי פנים יש...
גם כאן כלפי פנימי. טובים עם כולם.
זה לא צומת, כי אם אני טוב עם כולם, אז אני צריך כל הזמן לבטור מעצמם.
נכון.
אז בתור עם, לא תמיד כל הפלגים מוכנים.
נכון, 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 נו אז מה? איך אומרים החיים לא פיקניק? כן, זה כלל, שכחת. כן? כן. האם אברהם גירש את ישמעאל בשלב הזה? נו, אז מה אתם יודעים? אבל הוא כן גירש את הגר. זה לא הוא גירש את הגר. זה שרה גירשה אותה. ותעניה שרי, ותברח מפניה. אה? כן, איפה זה כתוב? זה כתוב בהמשך. אתם מקדים פסוקים שעוד לא קראנו. כן? בבקשה.
כי אברהם הוא חסד הכל, אז למה הוא צריך את התירוץ של 50 צדיקים לצאת
איתו? כי הוא עומד בפני מידת הדין. הוא עומד בפני מידת הדין, אז מה הוא יעשה? משתדל להציל מן הטרף הזה, מן המידה הטורפת הזאת, מה שאפשר. אז מה ישכנע את מידת הדין? אז קודם כל נתחיל. בדין נקי, נטו. אף תספה צדיקים רשע. טוב, קיבלנו, התקדמנו שלב אחד, שלב שני. כן, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. מה זה המספר הזה, 50? זה גמטריה של האדם. הוא מחפש את הזהות אדם, איפה זה נמצא עדיין שם. כלומר, אתה אומר שהאנושות התדרדרה בסדום. בוא נבדוק, אולי יש עדיין גרעין של אנושיות שמצדיק את אי השמדתה של סדום. ויש בזה משהו? כי עיר שבה גדלים 50 צדיקים, זה לא כל כך, סימן שלא כך רשעים. כי אם היו רשעים, הם היו הורגים אותם. זה לא פשוט. התקיימה קהילה של צדיקים שם. אז זה מברר משהו לגבי אותה עיר. זה כמו שכתוב למשל, 10 דורות מאדם ועד נוח. ו10 דורות מנוח ועד אברהם. להודיע כמה ערך אפיים לפניו. שהיו כל הדורות מכעיסים לפניו, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. זה כתוב במסכת אבות פרק 50. כל הדברים האלה בלתי מובנים. אם כל הדורות היו מכעיסים לפניו, אז דורות שמכעיסים אין להם שכר. אז איך אברהם נוטל שכר כולם? הרי אין להם שכר, אין מה לטעון בכלל. מה שהיה יכול להיות, הוא לא יודע מה היה יכול להיות. הוא היה יכול להיות צדיקים יותר מאברהם. שכר כולם, הכוונה שהוא נטל את השכר שיש לכולם, ולהם כלום, כי הרי הם היו מכעיסים לפניו. נו, אז מה אתה רוצה לומר בזה? אבל פה אין להם שום כסף. אלא צריך לומר ככה, אם 20 דורות של מכעיסים הולידו אברהם אחד, זה סימן שהם לא היו כל כך מכעיסים. זה זכות לדורות האלה. כלומר, בא אברהם ונטל את השכר שיש בזכותו לכולם. זאת אומרת, בגלל ש20 דורות כאלה הצליחו להוליד את אברהם, זה מברר רטרואקטיבית שהדורות האלה זכאים. בזכות אברהם. על פי הכלל שבגמרא, ברא מזכה אבא, שהבן מזכה את האב. כלומר, אם האב הוליד כזה בן, זה אומר משהו עליו, שהיה גנוז שם, שהתגלה רק בבן, אבל זה היה שם. זאת אומרת, כשאברהם נוטל את השכר שהוא נותן גם לכולם. כן. כן. מסדום. עוד מעט נגיע לזה. כן, גם פה יש גיבור. לוט. אנחנו נראה עוד מעט. מה הם רצו בסדום? מיד נגיע לזה. קודם כל נבין את הוויכוח, אולי שבוע הבא. אבל נבין קודם כל מהו הוויכוח שיש פה בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא. אברהם רוצה להבין האם בכל זאת לא נלקחה בחשבון האפשרות שיש איזשהו גרעין של אנושיות טהורה בתוך סדום. ואז הוא מחפש את 50 הצדיקים. כן. כן, אבל צריך ללמוד מהשורה התחתונה של הסיפור. הסיפור, השורה התחתונה זה שבסוף אברהם נכנע. נכנע. אמר באמת, בסדר, אז אפשר להשמיד את סדום. יש הסכמה, ודאי. שאם לא כן, מה פתאום? אם היו 50 צדיקים, לא, אז מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? בוא אני אלמד אותך משהו. שכשיש 50 צדיקים, אני מוציא אותם מן העיר כדי שאוכל להשמיד את העיר. זה מה שהוא עושה כשהוא מטיל את לוט. יכול להיות גם. מה? אבל נשאלת השאלה, ונשאלת השאלה פה, למה אברהם הוא לא הצדיק שמציל אותם? בזכותו. הוא לא יצא מהם, אבל יש פה בעיה. אברהם הרי לוקח מאוד ללב, גמרת שם? כן. אברהם לוקח מאוד ללב את הגורל של אנשי סדום. מדוע? כי הוא אחראי לזה שהם עומדים להישמד. לפי מה שלמדנו בפרשה הקודמת. הרי הוא כבש את אנשי סדום, והם היו תחת כנפיו. הוא יכול היה להכניס אותם תחת כנפי השכינה. והוא נתן אותם במתנה למלך סדום. אם הם היו מצטרפים אליו, היו הופכים להיות חלק מבית אברהם. ובגללו הם נדחו. כלומר, פה אברהם מרגיש איזושהי אחריות על גורליו. זאת אומרת שהיה לאברהם אפשרות להיות הוא הצדיק המציל אותם. הוא יכול היה להיות אותם החמישים הצדיקים. וזה אומר שהחמישים הצדיקים שאשר בקרבה, זה, הם לא מספיקים לאותה סדום. כן? כלומר, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אם אמצא שם, אני לא אשמיד את העיר. אומר לו, כן? נכון? לא אשחית, אם אמצא, כן? הוא אומר כאן, ונסעתי לכל המקום בעבורם, פסוק כבר. אבל, ונסעתי זה נשון מסו פנים. זה לא באמת מגיע להם. אתה מבקש, אז בשביל אותם 50 צדיקים אני אציל את המקום. אני מעדיף משהו אחר, לעשות משפט ברשעים. בסדר? לא, כי יש מסלולים שונים. כלומר, אם אתה תתפלל עליהם, על אנשי סדום, אז בגלל התפילה שלך, 50 הצדיקים יצילו את סדום. כלומר, כי אתה מצרף את הכוח שלך לאותה העיר, ואז יש סיכוי שסדום תצא מנפילתה. אבל אם אתה לא תתפלל, אז גם זה לא. דוגמה, למשל אדם כמו לוט. לוט הלך לסדום, כנראה מתוך תקווה שהוא ירומם את סדום. מה עשתה לו סדום? עשתה אותו סדומי. מה שכן, אם אברהם היה הולך לסדום, אולי היה כן מצליח להרים אותה. כן. התפלל, אם זה מה שהוא עושה.
לא.
והיו 50, זה היה מועיל. אבל לא היה 50. כן. בדור יורד ל-45. 45 זה לא האדם, אבל זה אדם. כן, מעניין, כי פה הוא קופץ, הוא מוריד ל-5, אחר כך הוא יורד מ-30 ל-20, 20 ל-10. מה זה התחנת ביניים הזאת? בין 50 ל-40, 45. כי 45 זה הגמטריה של אדם. כן, מה אתה אומר? בבקשה. לא. אבל יותר גרוע מאברהם. כי מה שאנחנו, אנחנו משבחים את אברהם במידה הזאת של מידת החסד, זה שבח לאברהם. ודאי שהיה מקום. היה מקום סליחה, לא ההפך. היה מקום לתנועה הנפשית של אברהם. זה מעלה. הטעות של אברהם פה היא המסקנה שצריך לו להשמיד את סדום. אבל עצם נטיית הנפש היא משובחת, זה שבח לאברהם. כל הכבוד לו שהוא לא רוצה שסדום תשמל, שהוא חס עליהם. אבל אסור להגיע למסקנה אופרטיבית על פי המידה הזאת. טובה? כן. אבא אמינה
כזאת,
אבא אמינה. אבא אמינה, כן. אבא אמינה ומסקנה. צריך שיהיה לנו שני הדברים. גם אבא אמינה, גם המסקנה. ללמוד ממידותיו של אברהם ולהסיק את המסקנה של הקדוש ברוך הוא. זה כמו שלמדנו אתמול במוסד הרב קוק על עמלק, כן? שאסור למחות את עמלק מעל השמיים, מעל השמיים הוא אהוב, ולמטה צריך להשמידו. אבא אמינה
היא...
מצד מה אבא אמינה בא? היא צריכה להיות עם גרעין של אמת, אבא אמינה.
אפשר לעשות
כך. לא, אבא אמינה בא בגלל שבשורש יש משהו טהור בסדום. יש משהו בסדום שצריך להציל. וזה הגורם לאהבת סדום. מהו אותו הדבר החיובי? זה עוד מעט אנחנו נגיע. כפי שאלך. כן. בבקשה.
למה
מה? אני לא שומע. למה מעל השמיים הוא אהוב? כי יש שורש חיובי אצל המלך. כן, מהו השורש החיובי? השתוקקות להיות ישראל. כן, כפי שלמדנו אתמול בערב. לא, זה לא בסדר, למה לא היית? טוב, בקיצור, אתמול בערב למדנו שהייתה השתוקקות, כן, אז המלך בא מתסכול. התסכול להיות של מי שאיננו ישראל והיה רוצה להיות ישראל. אז יש בזה אהבת ישראל. זה השורש החיובי שיש פה. כן. אולי, לא יודע. מספיק להסתבך פה עם אברהם. כן. טוב. ואז הוא יורד ל-30, 20, 10. כן? 10 זה המינימום של חברה. אם אדם הוא צדיק לא בתוך 10 צדיקים, אז זה כבר סימן שיש גם בו. אי אפשר לאדם להיות צדיק לבדו. אז אם אדם נמצא במקום שאין בו 10 צדיקים, והוא לא עוזב את המקום, אז יש כבר כתרוג עליו. לכן אברהם לא יורד למטה מ10. אם אברהם היה גר בסדום, היו שם 10 צדיקים. פסוק למד ג' והילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו ויבואו שני המלאכים סדומה בערב ולוט יושב בשער סדום ויער לוט ויקום לקראתם וישתחו אביים ארצה. מה פירוש לשבת בשער? להיות השופט. כן? חז"ל אומרים שבאותו יום אנשי סדום העמידו את לוט לשופט עליהם. זה נפלא. אדם, תלמידו של אברהם אבינו, הוא השופט בסדום. מה יכול להיות יותר טוב? זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כשהחברה היא סדומית, אבל השופט הוא גם סדומי, זה בסדר, כי כולם מושחתים, אז גם השופט מושחת, ואז הוא לא ישפוט לפי המשפט הסדומי. כי אז הוא לא יפעיל את המשפט, הרי שחדו אותו. יש חוקי סדום, הם חוקים רעים, אבל השופט גם לא מפעיל את החוק, גם הוא רע. אז בסוף יוצא טוב.
מינוס ועוד מינוס
שווה פלוס. כפול. מה שאין כן, אם החוק הוא רע והשופט ישר, זה חמור מאוד, כי אז הוא יפעיל את החוק. הוא יפעיל את החוק הרע. אנחנו לא רוצים. הבנת? כן או לא? לא. אז תגיד שלא. אני חוזר על זה. אם למשל יש חוק רע, מי מופקד על הפעלת החוק? הוא, השופט. אתה רוצה שהשופט יפעיל את החוק הרע? כן או לא? אז זה חוק רע. אז אתה רוצה שהוא יפעיל את החוק או לא? לא, יפה. זה יצא, לפי זה שאנחנו מעוניינים בשופט מושחת שלא יפעיל את החוק. אבל את החוק הטוב הוא לא יפעיל, כי זה לא החוק. השופט הטוב יהיה כזה טוב שהוא יעשה את החוק הרע. הבנת? יופי. אז זה בדיוק העניין. כשלוט יושב בשער סדום, אז כבר אין תקנה לסדום. טוב. זה בגלל שאני מסביר. בו ביום הושלמה, הושלם הדין של סדום. אין יותר תקנה לסדום. אם שופט טוב מפעיל חוק רע, אז אין תקנה למקום. אתה מבין? עכשיו, פה יש שני חטאים שבולטים. קודם כל, החטא הראשון. ויאמר, הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, וילינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם את דרככם, ויאמרו, לא, כי ברחוב נלי. זאת אומרת, אם לוט לא מארח אותם, הם ילינו ברחוב. למה? כי אף אחד לא יזמין אותם. וזה מתחבר למה שכתוב בספר יחזקאל, וגם מובלט בחז"ל, שבסדום היה חוק שאסר לתת צדקה. היה חוק בסדום שאסר לתת צדקה. וזאת השאלה, למה? אגב, היה פעם בווילנה, הייתה איזה ועד העיר, חשבו על איזה תקנה חדשה וביקשו את הסכמתו של הגאון מווילנה. התקנה הייתה, רצו שלא יהיו יותר קבצנים בעיר, אלא שמי שצריך שיטול רק מן הקופה של הצדקה, ילכו לגבאים, יקבלו כסף, אבל לא יסתובבו בין האנשים. אמרו יותר מסודר, יותר אסתטי, במקום שיסתובבו מדלת לדלת, שילכו ישר לגבי הצדקה, אנשים ישימו בקופות. הלכו לגאון מווילנה, שאלו אותו אם הוא מסכים לתקנה. אמר, תסתכלו בפנקס ועד ארבע ארצות. הלכו, לא מצאו שום דבר שמתאים לזה. חזרו לגאון, אמרו לו, מה זה? אמר, אמרתי לכם, ועד ארבע ארצות. איזה ארבע ארצות הסתכלתם? אמרו, פולין גדול, פולין קטן, פולין וליטה. נכון? זה ועד ארבע ארצות. אבל לא זה התכוונתי. ארבע ארצות זה אדמה, סדום ועמורה, אדמה וצבועים. כבר הייתה תקנה כזאת. בקיצור, היה חוק כזה. טוב, כדי להבין איך יכול להיות שחברה שלמה מחליטה לאסור לתת צדקה, צריך להבין מהו הרקע של, של החברה הזאת, ומהי הסיבה שאנחנו כן נותנים צדקה. מפני מה אנחנו נותנים צדקה? מפני מה אנחנו נותנים צדקה?
חסד.
למה צריך חסד כזה?
ושהעני יוכל להתקיים.
כדי שהעני יוכל להתקיים. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שבלי הצדקה העני לא יוכל להתקיים. זה קלקול מסוים שיש בעולם. יוצא לפי זה שהצדקה בא לתקן את הקלקול. מדוע יש קלקול כזה? כי העולם לא מושלם. הכלכלה העולמית בנויה באופן כזה שיש חלוקה לא שווה של אמצעי המחיה, ולכן צריך לתקן את החיסרון הזה על ידי שהעשירים נותנים לעניים. זה בעולם לא מתוקן. בעולם מתוקן, שבו לא חסר שום דבר לאף אחד, ודאי שלא תהיה צדקה. לא יהיה צורך. כמו שכתוב בתורה, אפס, כי לא יהיה בך אביון. ברגע שאין בך אביון, גם אין מצוות צדקה, כי אין למי לתת. תהיה בעיה, מה יעשו עם מתנות לאביונים בפורים? אין, ספרים שבאיזה קהילה יש שם שני בחורי ישיבה צדיקים שדאגו לשמר אביון אמיתי כל השנה כדי לקיים מצוות מתנות לאביונים בהידור בפורים. כן? אז הסתירו את הידיעה הזאת שיש אדם שזקוק לכל דבר, שאין לו כלום, כדי שבפורים יוכלו לתת. אבל זה, נגיד, זאת בעיה, כשתהיה לנו בעיה כזאת, נדון. בינתיים, לצערנו, יש הרבה מה לתת לאביונים בפורים. עכשיו, אנשי סדום, לפי מה שלמדנו בפרשת לך לך, חיו ברווחה כלכלית מוחלטת. נכון? ויער את כיכר ירדן, כי כולם משקה, בטרם שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם כארץ מצרים. לא חסר שום דבר בסדום. זאת חברה כל כך עשירה, שהיא בעצם רואה את עצמה כבר כמתוקנת לחלוטין. ולכן, בחברה מתוקנת, ובעצם הם חשבו שהם הגיעו לימות המשיח. זאת החברה הראשונה שהגדה את הרעיון המשיחי. המשיחיות מקורה בסדום. הרעיון של עולם מושלם שכבר איננו צריך להתקדם. בעולם כזה אסור לתת צדקה, כי אם אתה נותן, אתה שובר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה, שאומרת שאנחנו כבר בעולם מושלם. כי הגענו כבר לקומוניזם מושלם בתוך הקהילה. אז למה באמת הם לא צדקו? כי זה נכון שאנשי סדום היו עשירים. אבל העולם כולו לא היה כזה. אז אתה נוהג בשוויוניות בתוך הקיבוץ ובקפיטליזם כלפי החוץ? זאת הבעיה. הגמרא אומרת שאמרו, בואו ונדיר תורת רגל מארצנו, שאנשים לא יעברו יותר לכך. אנחנו חיים באוטרקיה, טוב לנו. אז הייתה נקודה משיחית אחת בעולם שהתכחשה לסבלו של שאר העולם. ולכן, אותו רעיון משיחי הפך להיות לזוועה ופלצות. ומכאן לחטא השני. החטא השני, משקף זכור, נכון? כן. לא יהיו עניים, אז ממילא לא צריך חוק שיאסור את הצדקה. תגיד לי, אם לא יהיו רוצחים, מה יהיה עם הדין שצריך לדון את הרוצח? המצווה, אז יש גם מצווה לדון את הרוצח. סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה נעשה כשלא יהיה את מי לדון? בעיה. כן? גם בפסוק ה, פסוק ה, ויקראו, בפרק י"ט, פסוק ה, ויקראו אל לוט ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. זה חטא שני. החטא השני, משקף זכור. הומוסקסואליות, כן? ונדעה, זה שם, והיה אדם ידע את חווה אשתו. מה הקשר בין הדברים האלה? לשם מה קיים יצר המין? כדי להוליד. למה צריך ללדת? פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. זאת אומרת שהעולם צריך עוד להתקדם. אבל כשהארץ תיכבש לגמרי, כבר לא יולידו. המצווה תתקיים, גמרנו, כבר אין צורך ללדת. מכיוון שאנשי סדום סברו שהם חיים כבר בעולם מושלם, אז הם כבר אינם מעוניינים ללדת. יש כזה מין גזענות כלפי כל מה ששונה מהן. מה שונה מן הזכר? הנקבה. מכיוון שיש התנקרות אגואיסטית למין השני, או לכל דבר, אז מלא. היצרה דהריות מופנה כלפי הדומה במקום כלפי השונה. וזה יצר חברה מקולקלת בתחום הזה. כלומר, כשחברה מפסיקה להיות פוריה, משום שהיא סבורה שאין לה כבר לקראת מה לשאוף, היא נופלת לתוך הפשע הזה גם. כן, כל פעם שיש סופי תרבות, כל פעם בהיסטוריה שהגענו לתרבות בגסיסה, התופעה הזאת חזרה על עצמה. כן? אז זה מה שקורה פה. זאת אומרת, כן? אין צורך יותר, זהו. הגענו לאידאל. אגב, הם פטורים מלהמשיך לחשוב על זה, כי הם מתו גם. כן. לא, כי אם יקיימו קשר עם הנשים שלהם, אז יהיו ילדים, הם לא רוצים. לא רוצים ילדים. מה? לא יודע. לא, הם פשוט אינם מעוניינים במשהו ששונה מהם. הזכר רוצה זכר. זה סוג של אגואיזם. מה? אני מתאר לעצמי שגם הם. כן? זאת אומרת, החברה הסדומית היא עשירה ברעיונות. כן? עכשיו, וזה מה שבעצם מצדיק כל הנטייה הזאת. כלומר, אם באמת היה אידיאל של שפיכות דמים לדור המבול, של עבודה זרה לדור הפלגה, אז זה של גילוי עריות לדורו של סדום. אבל נקודת היסוד של החברה הסדומית זה הנקודה המשיחית. הם חפצים, לראשונה עלה במוח של בני אדם הרעיון של חברה אידיאלית. זה נכנס להם בראש. ולכן אין פלא שמשם השתלשלה נשמתו של דוד המלך, אבי המשיחיות בעולם. כתוב בספר תהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו. מצאתי, סיוון שהוא היה אבוד. אומר המדרש רבה, ואיכן מצאתיו? בסדום. איפה הוא היה? בואו תראו רגע, כתוב פה מפורש. אגב, לוט הוא אבי אביו של דוד, נכון? לוט בגמטריה?
אדם.
הוא אותו אדם שאברהם מחפש שם. אבל הוא עדיין לוטה בערפל, הוא עטוף. וכיוון שהוא עטוף, הוא עדיין מקולל. לוט בארמית זה כללה. כן, צריך לברור מתוך הכללה הזאת, מתוך הלוט, את היסוד החיובי, דוד. אבל איפה זה כתוב? כתוב מפורש. בפסוק י' ד' ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ויאמר קומו צאו מתוך העיר מן המקום הזה כי משחית השם את העיר והעיר ימצחק בעיני חתניו וכמו השחר עלה. מה זה השחר? הגאולה, נכון? כפי שכתוב בכל הפלקטים. מעשה בשני תימנים שהיו מהלכים בבקעת ארבל וראו העלית השחר שבקע אורה, נכון? אמר לו רבי שמעון בן חלפתא, רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, כך היא גאולתם של ישראל. כלומר, השחר מסמן תמיד אצל בסימבוליקה היהודית, זה מסמל את הגאולה. אז בדיוק בזמן שסדום עומדת להישמד ולוט עומד לצאת משם, וכמו השחר, כלומר הרעיון המשיחי, עלה. ויעיצו האנשים, המלאכים, בלוט למור, קום כך את אשתך וכו'. ומתוך זה נולד הגרעין הבסיסי של האפשרות של תיקון עולם בשושלת המשיח, דרך לוט ובנותיו, כפי שנלמד בעזרת השם בפעם הבאה.